ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, 712 ימים ישראל במלחמה, 48 חטופים בהם חטופה אחת, מוחזקים בידי חמאס במנהרות, אולי בעיר עזה מעל הקרקע, כמגן אנושי. אתמול ראש הממשלה בא לתקן ויצא מקלקל, ספרטה מינוס. האיחוד האירופי מאיים על ישראל לבטל את הסכמי הסחר החופשי, בידוד שכזה יהפוך את ישראל להרבה יותר עניים. פורום העסקים מגיב גם הוא מיד אחרי נאום ספרטה פלוס, ציטוט, אנו צועדים לעבר תהום שתסכן את קיומנו בישראל. ראש הממשלה אמר שכיוון את דבריו רק לתעשיות הביטחוניות, אבל ישראל לא מייצרת פלדה למיגון וחומרי נפץ, ויש עוד סדרה שלמה של מרכיבים בתעשייה הביטחונית שישראל מייבאת ממדינות אירופה. ראש הממשלה אמר שישראל תצטרך להקים מפעלים לייצור עצמי, אבל בינתיים יש פה מלחמה. איך שולטים בכל אלה? בינתיים, לפני כל המלחמות, צריך גם ללכת לסופר, גם שם יקר מאוד. על פי סקר של רשות ההסתדרות לצרכנות, 86% מהישראלים העידו שעלות הסל לחג התייקרה משנה שעברה. מחצית מהנשאלים העידו כי המבצעים ברשתות לא משתלמים, 40% בוחרים לפצל את הקניות בין כמה רשתות כדי לחסוך בהוצאות. ראש הממשלה התחייב בזמנו להוזיל מחירים בתחילת הקדנציה הנוכחית, בסופר, בדלק, בחשמל, בהכל. הוקמה גם ועדה ממשלתית לטיפול ביוקר המחיה בישראל. איפה היא? למה היא לא מתכנסת? שר הכלכלה מטייל בעולם במקום להוריד מחירים. ראש הממשלה מנהל את המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, ולנו הצרכנים שווה מאוד לבדוק מחירים של מוצרים על המדף. קחו מה שעולה פחות, זה עשוי להוזיל לכם את הקנייה לא מעט. דוח מעניין של הרשות לחדשנות מציג נתונים מעורבים לצד C באקזיטים, כיפאון בגידול בתוצר, תוצר ההייטק ובשיעור התעסוקה בענף. עוד על הסבירות הגבוהה לשינוי בהסכמי הסחר של ישראל עם האיחוד האירופי. נדבר כאן עם רון תומר, עוד מעט נשיא התעשיינים. הבורסה בתל אביב רושמת ממש בדקות האלה ירידות חדות במדדים המובילים. השקל נחלש לעומת הדולר. הדיווחים לקראת סיום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. 103 FM. ערב ראש השנה תשפ"ו, בישראל חיים 10,148,000 תושבים, אך מאזן ההגירה השלילי נמשך גם השנה. בשנה החולפת עזבו את הארץ 79,000 ישראלים. הדיונים על חוק הגיוס, ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה אמר היום בוועדת החוץ והביטחון שצהל זקוק לעוד 12,000 חיילים ופועל נגד מי שמסרב להתגייס, אבל מתקשה לאכוף את הפעילות שלו.
המעצרים האלה, אני רוצה שתדעו, הם מגיעים, הם לא מתגייסים. כי יש לנו פרצות בגודל של שערים בגדר. הפרצות הן פסיכיאטרים שמוציאים פרופילים, עורכי דין, צבא של עורכי דין, שמתארגן על העניין הזה ומסדר בעצם את מה שנקרא הפטור. ואז לצורך העניין, השקעת את כל משאביך, לקחת ניידות ממרחבי הפעולה שעכשיו אני צריך אותם בחסימות צירים ובנפקים ובמקומות נוספים בעזה ובצפון, השקעת את זה בדבר הזה והעסק ירד לטמיון.
הרשות להגנת הצרכן תטיל על רשת שופרסל קנס בסך 1,971,000 שקלים בגין אי הצגת מחירים והטיית צרכנים. דת ניצב בדימוס קובי זריאן, הממונה על הרשות, מסביר.
הסניפים האלה מצאנו ליקויים משמעותיים של מוצרים שלא סומנו במחיר, של מוצרים שהמחיר שלהם במדף היה שונה מהמחיר בקופה, ועוד כל מיני הפרות מהסוג הזה. אנחנו רואים בהפרות האלה סטייה מאוד משמעותית מהסטנדרט הנדרש. אנחנו דורשים וסבורים שהצרכנים צריכים לקבל את כל המידע הרלוונטי מבחינתם, מידע שיאפשר להם לבצע את הקניות שלהם באופן מושכל.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. עכשיו נדבר על השלכות הבידוד על ישראל בגלל המלחמה בעזה. למשל, ביטול הסכם הסחר עם האיחוד האירופי, ונגיד שלום לדוקטור רון תומר, שהוא נשיא התעשיינים. שלום דוקטור רון תומר.
שלום ענת.
כמה זה רציני?
תראי, עצם זה שאנחנו בכלל דנים על זה, ועצם זה שבכלל זה עומד על הצעה כזאת של אירופאים, כבר מנוסחת משפטית על השולחן, זה אומר שכבר עברנו את השלב שאנחנו לא רוצים להיות בו. האם בסוף יבוצע לסכם הסחר או לא, אני לא יודע להגיד ב-100%, אני לא אעלה את המאזינים בכל הנפתולי החלטות אירופאיות, אבל בסוף, פרט להחלטה שכנראה תתקבל השבוע, שהיא קודם כל מאשררת ההחלטה באופן טכני, היא צריכה להיות מאושרת על ידי הדרג פוליטי באירופה, ושם צריך רוב של 55%
okay.
מהמדינות מתוך ה-27 של השוק האירופאי, אבל כאלה שמייצגות לפחות 65% מהאוכלוסייה.
יש לך איזשהו עומדן? יש לך עומדן כמה יש עכשיו?
בסופו של יום את ה-55 הם כנראה ישיגו, אבל את ה-65% מייצוג האוכלוסייה כנראה שלא כל עוד גרמניה ואיטליה יעמדו חזק מאחורינו יחד עם עוד מדינות אחרות, אבל מבחינת נפח גרמניה ואיטליה הם באמת המשפיעות פה בלשון המוזניים.
תגיד, יש בכלל רון תומר איזושהי אופציה לעשות לובי, לנסות לדבר עם מישהו, למנוע את הסיפור הזה?
תראי, א' כל אני יודע שמשרד החוץ מנסה לעשות את זה, וכנ"ל גם משרד הכלכלה והתעשייה עם הנציגים המסחריים שלו בעולם. ועדיין, עצם זה שההצעה הזאת הוגשה, ועצם זה שמתקיים דיון בה, והיא תאושר, ולא רק ברמה הטכנית השבוע, שזה עוד לא יהיה יישום בפועל, זה כבר צרה צרועה, כי בעצם, בוא נבין מה ההצעה הזו אומרת,
בדיוק.
היא לא ישר מבטלת את הסכם הסחר, היא קובעת שישראל הפרה את סעיף מספר 2 להסכם, מספר 2 אומר שלא להפר זכויות אדם. למעשה, ההצעה הזאת קובעת לפי האירופאים שאנחנו מפירי זכויות אדם. וזו אמירה קשה, כי תזכרו בסוף, סחר, מעבר למה שיוחלט על המכסים, שתכף נדבר והכל, סחר עושים בין אנשים. כבר היום אנחנו מקבלים לא מעט, וזה לא בבודדים, זה כבר בעשרות, פניות מתעשיינים שאנשים לא מוכנים או לקנות מהם כיצואנים או למכור להם חומרי גלם בגלל שיש פוליסי, מדיניות לחברה שלא עובדת עם מדינות שמפרות זכויות אדם.
מה המשמעות? אז מה ההשלכות של זה בעצם? על מה אנחנו מדברים?
קודם כל, בחלק מהמקרים אנחנו מדברים על חרם ישיר. עכשיו, זה לא יעזור אם נתווכח עכשיו אם אנחנו מפרי זכויות אדם או לא מפרי זכויות אדם, הרי כולנו יודעים שהחמאס הוא השם העיקרי במשקורת.
זה נכון, אבל משנה הפרקטיקה, בסוף זה משפיע עלינו.
זה כבר לא יעזור. אז קודם כל, מי שלא מוכר לך או לא קונה ממך או מכרים אותך. דרך אגב, מי שלא מוכר לך הוא עוד יותר מכאיב, כי זה בן אדם שמוכן להפסיד שלו. כי כשלא קונים מיצואן, יכול להיות שיש עוד 3 ספקים, אז ממני, אם לא יקנו מהישראלי, יקנו מפיליפינים, יקנו מסלובקיה או שיקנו מפורטוריקו, לא משנה. כשלא מוכרים לך סחורה, זה אומר שהוא מוכן אפילו לבטל על מחירות, אבל הוא לא מוכן לעבוד איתך, מראה את גודל השבר.
מה הנזק הכלכלי של הדבר הזה?
תראי, אם בסוף הסכם הסחר יבוטל, זה אומר שהפטור ממכסים על ייצוא ישראלי לאירופה יתבטל. המכסים באירופה הם לא גבוהים, הם בין 3-6% בלבד. אבל 18 מיליארד דולר זה היקף הסחר עם השוק האירופאי. דרך אגב, אם לוקחים את כל השוק, זה היה ייצוא מספר 1 של ישראל, הוא אחראי ל-30% מהייצוא. לשם השוואה, מול 18 מיליארד השוק האירופאי, לארצות הברית, אני מדבר על סחורות כרגע, מייצאים רק 14 מיליארד סחורות. זאת אומרת, זה שני שווקים העיקריים, האירופאים אפילו גדולים יותר. תחילי עליהם מכס של בין 3-6%, שזה המכסים שמקובלים באירופה, זה ייקר את הייצוא הישראלי בכמיליארד שקל.
על איזה סחורות אנחנו מדברים, רון?
מדובר על הכל, מתרופות שזה התחומים שלי, למכונות, לאלקטרוניקה, לפלסטיקה, לכל מיני דברים. יש פה מבחר מאוד גדול, אני אתן לך את הרשימה המלאה. אבל בסופו של יום זה יקר את זה בכמיליארד דולר. אם נאבד מחירות בכמיליארד דולר לאירופה, או יכול להיות גם יותר, כי גם יהיו חרמות והכל, פשוט נאבד מקומות עבודה. אני לא שמתי את עצמי כרגע להחליט האם צריך מבצע בעזה או לא. יש אנשי ביטחון שיגידו, יש מנהיגים. אבל כששוקלים את כל שבוע או כל יום שאנחנו נמצאים היום בעזה, מול הנזק הכלכלי, צריך לשים את זה במשוואה. כל אחד יחליט אחר כך, אבל אני לא בטוח שמישהו מסתכל על התמונה הכלילה הכוללת. כמובן צריך לחשוב על חיי החטופים וחיי החיילים, אבל גם על הנזק הכלכלי, לשים את הכל במשוואה, ואני לא בטוח שכל הדברים האלה באמת מצדיקים עכשיו את המטרות שלי לא כל כך ברורות באירוע.
אוקיי, אז זהו, אז בואו לסיום, דוקטור רון תומר, כשאתה אומר יש מנהיגים, אז אני שואלת אם המנהיג שבא אתמול כביכול לתקן את מה שהוא קלקל שלשום, האם הוא באמת תיקן?
אני חושב שלא, מסיבה אחת, אני לא הבנתי את האמירה שלה מלפני יומיים, לא רק אני, גם הרבה אנשים שמקורבים אליו, גם לא מעט פוליטיקאים שדיברתי איתם, היא הייתה קיצונית לצד אחד, כי יש בעיה. אבל מעולם לא נבודד לגמרי, מעולם לא יהיה מצב שהייצור ייצר, ובוודאי מעולם לא נרצה להיות משק אוטרקי, אבל התיקון למחרת היה הפוך, ולכן לא זה היה נכון, ולא זה שעכשיו הוא אמין. ולכן אני אומר עוד פעם, בסוף צריך לזכור שלא רק האזרח הישראלי מקשיב לראש הממשלה, ולאף אחד אין פרוקת שראש הממשלה שלנו הוא איש כלכלה, והוא מבין בכלכלה, לא רק האזרח הישראלי מקשיב לו, מקשיב לו סוכניות דירוג, מקשיב לו משקיעים בחול, וכך הלאה. כשאנחנו מזגזגים בין גוג ומגוג ושבר עולמי ובידוד של ישראל, לבין הכל טוב ובאמת אל תתרגשו, אז אני חושב שאנחנו קצת מפחדים שאולי יש הרגשה שעל ההגה הכלכלי, אף אחד לא מחזיק ואף אחד לא מנווט. כי גם תזכרי עוד דבר אחד, ענת. בסוף, זה בסדר גם אם ראש הממשלה זיהה סכנה והרים דגל. זה גם תפקידו. להגיד, יש פה בעיה של בידוד של ישראל. אולי לא מוחלט כמו שהוא הציג אותו על בידוד. אבל הוא לא רק הבן אדם שיושב בחרטום הספינה ושורק. הוא זה רב חובל, הוא מחזיק את ההגה, הוא צריך גם לנווט אותה. ולא שמענו, לא אתמול ולא שלשום, שום תוכנית. מה עושים כן מול כל הדברים האלה? איך כן תומכים ביצואנים בשווקים אחרים? איך עושים דברים זה? אנחנו כבר פנינו אין ספור פעמים, חבר'ה, בואו נשב ביחד ונבנה תוכנית. אך בניגוד לקורונה, כשמר כלכלה ידע לעבוד עם המגזר העסקי וידע לייצר דברים, פה אנחנו לצערי היום עוד לא מרגישים שמישהו מחזיק את ההגה הכלכלי.
דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, דברים חשובים. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה ענת, ושנה טובה לכולם, ואני מקווה שהחטובים יחזרו הביתה עוד לפני ראש השנה.
אמן, אמן, הלוואי.
הלוואי.
עכשיו נעשה הפסקה לדיווחי תנועה ופרסומות, ונחזור. פתחנו בנתון שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, על כך שמאזן ההגירה הלאומי היה שלילי, כך שנגרעו מאוכלוסיית ישראל כ-29,000 איש בשנה החולפת. אנחנו רוצים לדבר גם על זה ועל עוד כמה עניינים עם השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש. שלום אורית.
שלום, שלום,
שלום תודה
לך,
שאת
שלום
איתנו.
שלום ענת, שלום למאזינים.
תשמעי, את יודעת, 29,000, לא, סליחה, 29,000 איש זה בחישוב של עולים פלוס יורדים, ויורדים סך הכל בשנה הקודמת, בדיוק, זה המאזן השלילי, 79,000 איש. אנחנו כמו, וזה שנה שנייה ברציפות. אנחנו מייחסים את זה, מייחסים את זה למה?
תראי, אני לא לרדתי לעומק, זה משהו, הנתונים עלינו פורסמו רק היום.
נכון.
אני כן יכולה להגיד לך מהעבודה שלי בוועדה לבינה מלאכותית בכנסת, וביותי שרת חדשנות, שלמשל בנושא ההייטק הישראלי, בטח עכשיו עם הבינה המלאכותית, יש שכבה מאוד דקה של אלפים או 10,000 קצת יותר טלנטים שמחזיקים כלפי מעלה ומושכים כלפי מעלה את ההייטק הישראלי, וגם השכבה הזו במגמה של עזיבה, זו שכבה של אנשים שכל העולם מתחרה עליהם, ולכן אני מאוד מקווה שהנתונים שאנחנו רואים הם עוד לא עוד חלק את יודעת, ההפיכה שלנו לסופר ספרטה, כן, כמו שראש הממשלה שלנו מתגאה במגמות הכלכליות השליליות שישראל לצערנו חובה, ולדעתי הרבה מאוד באחריות הממשלה, ולא רק באחריות כל העולם ואשתו, אבל נדבר על זה.
אז לגמרי, אז בדיוק, אז בואו נתקדם רגע לוועדת הכספים, שהיא צפויה לאשר את הגדלת הגירעון, תקציב המדינה ב-30 מיליארד שקלים, נתוני הצמיחה שליליים, וזה מסבך אותנו עוד יותר, בהתחשב בספרטה, אני קראתי לזה היום ספרטה מינוס, מה שהוא עשה אתמול, הוא קרא לזה שלשום ספרטה פלוס, וחזר בו, וזה לא הייתה חזרה מוצלחת במיוחד.
קצת לטובת המאזינים בעניין התקציב, באמת כמו שאת אומרת, אנחנו בעצם פותחים בפעם, אנחנו פותחים בעצם בפעם, זה התקציב בעצם השמיני בשנתיים של המלחמה של הממשלה הזו, בעצם מעמיקים את הגירעון ל-5.2% אחרי ששר האוצר שלנו הכריז בגאווה לכל חברות הדירוג שזה לא יעבור את ה-4%, בעצם מעמיקים את הגירעון, והרוב רובו של הכסף הוא להוצאות ביטחון, שלא תתבלבלי, זה לא בגין המבצע בעזה וזה לא בגין ממשל צבאי בעזה, זה עוד אחורה בגינם כל אביב ומרכבות גדעון וכולי וכולי, ובעצם קצת על הריביות שמזנקות של החוב של מדינת ישראל הולך ומאמיר, וכמובן גם קצבאות. אבל מה שמעניין לומר למאזינים זה שתי נקודות. א', גם התקציב הזה שנפתח אותו ונעמיק בו את הבור הוא מנותק, הוא לא כולל הנחות תרחישים של מלחמה, של עזה, של כיבוש עזה, של המלחמה הנוכחית, וצריך לשאול את עצמנו למה, למה שהוא מדובר בתקציב לא אמין שמנותק מהמציאות. אז אולי כשאני אסביר את הנקודה השנייה, והיא שלצד ובמקביל להעמקת הגירעון, ממשיך שר האוצר והממשלה הזו וראש הממשלה הזו להעביר עוד כספים, למשרד לשירותי דת, לעוד מועצות מקומיות, ליום של ציון של זיכרון של הרב מרן עובדיה יוסף, למשרד לנגב וגליל כדי לרצות את עוצמה יהודית, מאות מיליונים למשרד של סטרוק, ועוד ועוד ועוד, ועושים את הכל כמו אתנן פוליטי, כדי שש"ס שיצאה מהקואליציה תתמוך בממשלה, וכשבמקביל כמובן גם מקדמים חוק פטור מגיוס שיש לו השלכה כלכלית ברורה, אנטי כלכלית, על עתיד הישראלי העובד ומשרת.
מי יודע איך זה יתקדם, בינתיים זה תקוע.
אז את מבינה שפשוט אם היו עושים כאן הנחות אמיתיות של מלחמה, אי אפשר היה להמשיך בביזת הכספים הקואליציונים שלנו. אני רוצה להגיד לך שעד עכשיו אישרנו העברות בוועדת הכספים, כמובן בתמיכת הקואליציה, לא האופוזיציה שאני חלק ממנה, של מעל ל-680 מיליון שקלים העברות ממשרד למשרד, תוספות למשרדים האלה שחלקם מיותרים, שסך הכל יזוזו מצד לצד מיליארד שקלים, כשאלה יכלו להיות מנוקים מהבור הזה שאנחנו מעמיקים, ואת הגירעון עצמו מממנים מקיצוץ רוחבי שיהיה בשירותים שלנו בחינוך ובבריאות כבר בשנה הבאה.
אוקיי, אז בואי נסיים בגדי אייזנקוט שהכריז אתמול על מפלגת ישר, רשמת המפלגה, ואת לא ברשימת המייסדים, אם אני לא טועה, את היום חברת כנסת עצמאית, ואני שואלת, מה יהיה אם בקדנציה הבאה, כלומר, לאן פנייך?
קודם כל, אני לא נמצאת ברשימת המייסדים. רשימת המייסדים היא לא רשימת הפוליטית של גדי. כל מפלגה שנרשמת היום, שחשוב לי להגיד שזה הכלי הפוליטי של גדי לקדם את המטרה האסטרטגית שלו לייצר תיבורים והערכות של הגוש שרוצה להחליף את הממשלה הזאת, זה פשוט כלי פוליטי שישמש אותו. אני בעצם נשארתי בכנסת בתיאום מלא עם בני גנץ, למרות שאמרתי שאני אחבור ואני מצטרפת לגדי אייזנקוט, כדי לא לתת עוד קול לקואליציה. המאזינים אולי לא יודעים, אבל אם אני עוזבת בעצם את הסיעה של כחול לבן בין היתר, הקואליציה הנוראית הזאת, אני חושבת הממשלה הגרועה בתולדות מדינת ישראל מקבלת
אותו. אז רגע, בני גנץ זה גם אופציה?
ולכן אני בעצם בסיעה ומצביעה ועושה את עבודתי החשובה.
נכון, אבל בקדנציה הבאה. כחברת
כנסת. בקדנציה הבאה אני בעצם כבר אמרתי שאני בעצם מצטרפת לגדי אייזנקוט, ובעצם לא ראיתי, זה לא יכול להיות גם אתית וגם מהותית שאני ארשם כמייסדת במפלגה, ואני באמת חושבת שזה מה שצריך לעשות עכשיו, את יודעת. מה שצריך לעשות זה לבדוק את החיבורים ואת הייחודים הכי חשובים שאפשר לעשות בגוש מרכז, מרכז ימין, כדי לייצר את השינוי שאנשים שהם נורמליים ושפויים ושאכפת להם מהעתיד מדינת ישראל, מכלכלת מדינת ישראל, מהמעמד של מדינת ישראל, שנבוא ונחליף את הממשלה הזו.
כן, טעון תיקון מה שנקרא. חברת הכנסת, השרה לשעבר אורית פרקש, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות,
להתראות.
עכשיו נגיד שלום למנכ״ל הרשות לחדשנות, דרור בין. שלום דרור, שוב אנחנו נפגשים.
שלום ענת.
טוב, הפעם נדבר על נתונים של הרשות שלכם, הרשות לחדשנות, על מצב ההייטק בישראל, וזה רלוונטי גם לאותר, כי הוא תכף נדבר על הכל. מצב ההייטק ל-2025, זה מצביע על שני נתונים שהם כאילו סותרים. מצד אחד מגמת האטה מדאיגה, בתעסוקה, מצד שני, 2025 היא שנה של סי באקזיטים. תסביר.
כן, אנחנו חיים במדינה מורכבת, וגם תמונת ההייטק היא מורכבת. אנחנו אחרי שנתיים כמעט של מלחמה, והאמת שאנחנו אחרי 5 שנים כבר של כאוס מוחלט בעולם ובארץ. ולמרות זאת, תעשיית ההייטק מפגינה עוצמה ועמידות, והנתונים הם נתונים טובים, גם של גיוסי סטארט-אפים, גם של אקזיטים, גם של גידול בייצור של ההייטק הישראלי. באמת הנתון של האקזיטים הוא מאוד מרשים, זה תהיה השנה הטובה ביותר אי פעם, עם רכישות בהיקפים שגם לא ראינו, אנחנו כולנו דיברנו על וויז ועל סייברק, אבל יש עוד רשימה ארוכה של אקזיטים נוספים. אני חושב שזה מראה את הנכסים שיש פה, הטיילנט הישראלי, הנכסים הטכנולוגיים שפותחו פה, שהם למרות כל מה שקורה, מאוד אטרקטיביים עבור משקיעים בחול, וזה סימן טוב.
שזה גם עכשיו? כלומר, יש התעניינות?
לגמרי. כל העסקאות שהזכרתי, זה עסקאות ממש מהעת האחרונה, והשנה הזאת, שנת 25, הולכת להיות השנה הכי טובה אי פעם בהייטק.
איך אתה מסביר את זה? בגלל הטיב, החומר האנושי?
כן, כן, בדיוק. ההון האנושי, היזם הישראלי, אני יכול להגיד לך, אני מדבר עם הרבה משקיעים בחול, ורשויות חדשנות בחול וכולי, הם כולם פעורי פה מהאומץ, מהיצירתיות, מהנחישות של היזמים, וגם העובדים הישראלים בהייטק.
כן.
אבל אני רוצה להגיד, מצד זה יש כמה נתונים שמדהיגים, את הזכרת אותם, יש כיפאון בגידול בתוצר, כיפאון או העתה מאוד גדולה בגידול במספר המועסקים בהייטק, וזה לאו דווקא לא הולך ביחד, כי לעומת 21 ו-22 שהיו שנים שבהם היו גיוסים בהיקפים באמת עצומים, ב-23-24 היו מספרים יותר נמוכים בכל העולם, לא רק בארץ, וכשחברות מגייסות פחות כסף, אז גם הן מגייסות פחות עובדים, וזה דבר אחד. דבר שני שמדהיג שאנחנו רואים זה ירידה בגיוסים של קרנות טון סיכון, שבסוף הם אלה שמממנות את הסטארט-אפים החדשים בתחילת הדרך ואחרי זה גם בשלבי הצמיחה, וזו בדיוק הסיבה שהשקנו את קרן יוזמה, שבשנה שעברה יצא לדרך עם מסלול שמתמרץ מוסדיים ישראלים להשקיע בקרנות טון סיכון ישראליות, ובשבוע שעבר הודענו שגם אנחנו נשקיע באופן ישיר בקרנות און סיכון שמשקיעות בתחומי הדיפ-טק. Okay.
תגיד, איך מה שראש הממשלה אמר, הנאום של שלשום, לא של אתמול, עלול להשפיע על ההייטק הישראלי, שהוא כמה? הוא 40% מהמשק?
הוא 20% מהתוצר, הוא 57% מהייצור.
עוד יותר, אוקיי. אז איך זה אמור להשפיע, אם אנחנו לעצמנו?
הקשבתי קשב רב לנאום של ראש הממשלה, הוא דיבר על משק אוטרקי בהיבט של תעשיות ביטחוניות. ההייטק הישראלי כמובן חייב להיות פתוח.
אתמול הוא דיבר על תעשיות ביטחוניות, שלשום אני חושבת שהוא כלל
מהכל. לא, אני הקשבתי וזה למיטב הבנתי זה היה לתעשיות הביטחוניות.
אוקיי.
ואני חושב שההייטק הישראלי זה ברור שהוא לא יכול להיות מנותק מהעולם. המשקיעים הם משקיעים זרים, רוב הכסף שמשקיע בסטארט-אפים ישראלים הוא כסף זר. המחירות הן ללקוחות גלובליים, ישראל היא מרכז חדשנות שקשור בטבורו למרכזי חדשנות אחרים בעולם, בעיקר בארצות הברית, כשחברה מגיעה לפרקה ורוצה להגיע לאקזיט, אז בדרך כלל היא נמכרת לחברה רב-לאומית, או מנפיקה באחת הבורסות בארצות הברית. ההייטק חייב להיות מחובר לעולם בכל הדרכים האפשריות.
ואתה אומר אבל שבינתיים אתם לא רואים את זה, כלומר זה עדיין לא משפיע?
אנחנו מתחילים לראות סנטימנט, ופה ושם גם יש הודעות, הם גם היו בתקשורת, קרן פנסיה קנדית שהחליטה להפסיק להשקיע בישראל, קרן העושר הנורווגית, כרגע זה ספורדי, אני יכול להגיד לך שגם מנגד אני רואה משקיעים שמגבירים את ההשקעות שלהם בישראל, כי הם חושבים שיש פה כרגע הזדמנויות גדולות, אבל לדווח ארוך, אין ספק שתדמית לא טובה וסנטימנט שלילי יכולים להשפיע על ההשקעות, ואני מקווה שהמצב שאנחנו נמצאים בו יסתיים בקרוב.
כן, כולנו מקווים. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות. תודה רבה, דרור.
תודה לך.
שלום, שלום. פרסומות. טל הורייזון מבית אלטשולר שחם. שלום, אילן.
שלום.
שלום, שלום.
טובים.
טוב, אנחנו צריכים הסבר. קבוצת וואלה תקשורת בשיתוף הורייזון, כאמור מבית אלטשולר שחם, משיקה פלטפורמת מסחר אוטומטית לקנייה ולמחירה של מטבעות קריפטו. אני חושבת שזה פעם ראשונה, נכון?
נכון, האמת שזה באמת פעם ראשונה.
חידוש.
חידוש לגמרי.
איך זה הולך לעבוד? מה זה בדיוק? תסביר לנו.
זה בעצם פרויקט שהוא מה שנקרא פרויקט Embedded Finance, ראשון בישראל בשיתוף באמת קבוצת המדיה המובילה וואלה וחברת הטכנולוגיה לברייט. רק למי שלא מכיר מה זה Embedded Finance,
נכון,
מתמקד בשילוב של שירותים פיננסיים כמו תשלומים, כמו השקעות או מסחר בתוך מוצרים דיגיטליים או נכסים דיגיטליים שהם לא פיננסיים. במסגרת שיתוף הפעולה, וואלה בעצם מנגישה אפשרות למסחר במטבעות דיגיטליים באמצעות הורייזון, ובתהליך, בתחילת התהליך, לקוח מופנה ישירות מאתר וואלה לתהליך הצטרפות בהורייזון, תהליך הצטרפות שהוא קצר מאוד עבור מישהו מפקיד גם עד 5,000 שקל במשך חצי שנה.
שהוא גם מקבל שהוא בנפיט מזה, נכון?
כן, בהחלט, כי התהליך הצטרפות הקצר, זה מה שמוגדר גם ברגולציה כלקוח מזדמן, הוא תהליך מאוד קצר שבתוך שתי דקות אתה יכול כבר לפתוח חשבון, או שאתה יכול לבחור תהליך הצטרפות שהוא רגיל, שהוא כולל הכר את הלקוח מלא, ויכול לבחור בכל סכום.
עכשיו אני רוצה רגע ללכת אחורה, ולהתחיל מההתחלה, למי שרוצה ולא יודע מה עושים עם זה, איך מתחילים?
מתחילים בעצם בזה שאתה פותח חשבון. אתה מתחיל בפתיחת חשבון, אתה פותח החשבון ברגע שאתה מגיע לאתר וואלה, אתה לוחץ על הצטרפות, אתה מגיע להורייזון, אתה פותח חשבון רגיל, אתה פותח חשבון, עם סיום החשבון אתה, יש לך אפשרות או לשלם בכרטיס אשראי, לבצע רכישה או בכרטיס אשראי, או בעברה בנקאית. ברגע שעשית העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי, אתה יכול להתחיל לסחור. המערכת מאפשרת מסחר במספר מטבעות, כמו המטבעות המובילים, כמו ביטקוין ואיתריום, ואתה יכול לסחור בעצם 24-7. השוק הזה נסחר 24-7, וגם באמצעות וואלה לברייט הורייזון, אתה יכול לסחור בעצם כל היום.
יש הגבלה לגובה הסכום או משהו כזה?
אין הגבלה לגובה הסכום, כן יש הגבלה, מבחינת אם אתה מוגדר כלקוח מזדמן, אז זה עד 5,000 שקל בחצי שנה, אבל אתה יכול גם לעשות תהליך הצטרפות מלא, ואז אתה לא מוגבל בשום סכום.
איך פועלת בורסת קריפטו? בוא תסביר לנו, למי שלא יודע.
בורסת קריפטו, בניגוד לבורסות המסורתיות הרגילות, מה שאומרים משוק ההון, בבורסות קריפטו, למעשה אתה פותח, אתה צריך לפתוח גם, מי שלא עובד דרך גופים מוסדרים כמון, הוא יכול לפתוח ישירות חשבון בבורסה עצמה, בניגוד לבורסות מסורתיות רגילות, שבהם אתה לא פותח חשבון בנסדק. אתה פותח, יש לך את החבר בורסה, אם זה הבנק או בית ההשקעות, ואתה יכול למעשה לעשות, לסחור דרך חבר הבורסה. בקריפטו אתה למעשה פותח ישירות חשבון בבורסה, אבל חלק לא קטן מהבורסות, גם בורסות שלא מפוקחות, ולכן עדיף תמיד לעבוד מול גופים מוסדרים, מפוקחים ובעלי רישיונות.
אמרתי קודם שאתם משיקים את זה, ממתי זה קורה?
ההשקה התחילה לפני, ביום ראשון האחרון.
אוקיי, ואנשים הצטרפו, אנשים...
כן, אנחנו רואים בהחלט הצטרפויות של לקוחות, ורואים עניין, ושוב, מנגישים את את האפשרות למסחר לכל אדם.
יש סיכונים בזה, רק תגיד לסיום?
הסיכונים בקריפטו, תראי, קריפטו הוא מוצר גם שלא מתאים לכל אחד, כי הוא נכס תנודתי, נכס וולטילי, ולכן הוא מוגדר כנכס בסיכון גבוה, ויחד עם זאת, כל אחד צריך לעשות את הניהול סיכונים שלו, ולהחליט האם הוא מעוניין להשקיע בנכס שהוא תנודתי, אבל הוא נכס בעצם, נכס שהוא כבר, פה כבר לא מעט זמן.
או משהו כן. שיש לך ביד שאפשר לגעת בו גם. אילן שטארק, מנכ"ל הורייזון מבית אלטשולר שחם, תודה רבה אילן.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום. ועכשיו אנחנו לבורסה, ושם מאוד מאוד לא שמח, ירידות חדות מאוד. ארז וילף הוא מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום אחר הצהריים טובים.
שלום. לא כך טובים בבורסה.
בבורסה מקומית. כן. פה יש סיפור כבר יומיים. אנחנו חווים גל ירידות.
אני חושב שהיום זה עוד יותר, זהו, בדיוק. אז קודם כל תן מספרים.
מדד הבנקים יורד כ3.25%, מדד תל אביב 30 יורד כ2%, ותל אביב 90 יורד כ2.3%. למעשה, למעט סקטור הטכנולוגיה, כל החברות בצבע אדום בוהק יחסית, אחרי יומיים לא פשוטים בבורסה המקומית.
טכנולוגיה אני רואה שגם מינוס כמעט אחוז.
כן, אבל יש ניירות ספציפיים בתל אביב 35 שדווקא מתפקדים טוב עם מה שקורה בוול סטריט, שכל מה שקורה בגזרה המקומית
ביטוח, מניות הביטוח שזה גם...
יורדים היום כמעט, בהחלט יורדים היום גם בחדות, זה בא ביחד סקטור הבנקים, אנחנו נמצאים באמת באיזשהו אירוע שהתחיל לפני 48 שעות, מנסים עוד להקל אותו.
מה זה אירוע? איזה אירוע? זה אירוע ספרטה?
כן, בדיוק, הסיכונים בשוק המקומי גדלו, סיכונים בשוק המקומי גדלו, חשבו שהם נעלמו, אבל הם קיימים.
כי ראש הממשלה חשב שזה נגמר, זה לא נגמר בכלל.
נכון, הוא שם למעשה על השולחן, שיש פה עוד סיכונים של בידוד גלובלי, פגיעה בהסכמי הסחר מול ישראל, מול שאר העולם, יש פה המון סימני שאלה.
ומה שהוא עשה אתמול, זה היה תיקון?
הוא ניסה כנראה להרגיע את הרוחות, אבל בדרך כלל השוק מעניש כשיש זיגזוג ולא נותנים לו ודאות בטווח הקצר והבינוני. אנחנו רואים, למרות עליות שערים שהיו בתחילת היום, אנחנו רואים את הבורסה פה עוברת לירידות שערים די חדות, מספרות את הסיפור של חוסר הוודאות בשוק המקומי.
כן, סיפור לא נעים. תגיד, גם השקל נחלש.
נכון, אנחנו ב-3.35, היום היינו בבוקר ב-3.31, אז גם בשער החליפין שקל דולר, אנחנו רואים פה התחזקות של הדולר מול השקל, גם משקף את חוסר הוודאות והסיכון שטיפה השתנה לגבי מדינת ישראל וכלכלת ישראל בטווח הקצר.
כן.
זה בגזרת ישראל. ויש עוד וול סטריט היום בלילה.
רק וול סטריט, זהו. אז רק איך היא נפתחת?
נפתחת בעליות שערים קלות, כשעיקר הדרמה תתרחש בעוד 4 שעות בשעה 9 בערב שעון ישראל, החלטת הריבית של הפד.
כן,
צפוי להוריד את הריבית, השאלה היא בכמה הוא יוריד, או הולך להוריד שהוא יוריד בהמשך השנה.
כן, זה היום שמחכים לו הרבה זמן כבר. בדיוק. ארז וילף, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעלה אלון, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, הראל גולדשטיין ועומר אוקון.